אבא.
היי, נעמי, מה שלומך?
בסדר גמור.
יופי, גם אני. אז על מה את רוצה שנדבר היום?
על למה יש מלחמות בעולם, ומה הדחף הזה של אנשים להילחם, לרצוח אחד את השני וליהנות מזה.
וואו, איזה שאלות גדולות. תגידי, מה את חושבת? שאלה מצוינת, מה את חושבת על זה?
גם, לרוב המלחמות הן על שטח, כאילו, גם רוצים יותר מקום לגור בו, נגיד, גם נניח על כסף או על כבוד. בדרך כלל אנשים רוצים בדיוק את אותם דברים, רק שהם לא יכולים להתחלק בהם.
וואו, כן, זה...
לדוגמה, יש את אלכסנדר מוקדון, כאילו, הוא קיבל חינוך הכי טוב שאפשר מסוקרטס גדול הפילוסופי.
מאריסטו, נכון? אריסטו, לא סוקרטס, אלא התלמיד של התלמיד של סוקרטס. אבל אריסטו באמת היה גאון מטורף, ואולי הבן אדם הכי חכם שחי אז, ומלך מוקדון לקח אותו שיהיה המורה של הבן שלו, כן?
אז אם כאילו, אם אריסטו חינך אותו, למה? למה הוא כל הזמן כבש כל מיני אזורים בשביל מקדוניה? מקדוניה הייתה בסדר גמור, זה כמו לדרוך על ג'וקים בשביל הכיף.
וואו, כן, זה דימוי חריף, אבל זה נכון, במלחמה קוראים דברים נוראים, באמת נוראים.
אז למה הוא רצה את זה? הוא היה אדם חכם, לא?
כן, כן, אז זה בדיוק חלק מהשאלה. תראי, אני חושב, אני אגיד מה אני חושב. אני חושב שחלק חשוב מהתשובה את כבר נתת. זאת חלק חשוב מהתשובה זה שבעולם יש משאבים מוגבלים. זאת אומרת, יש דברים חשובים בעולם שהמאבק עליהם או המסע ומתן עליהם זה מה שנקרא משחק סכום אפס. משחק סכום אפס זה כשהסך הכל הכללי הוא קבוע, וככל שלמישהו אחד יש יותר, למישהו השני יש פחות. כן? ואז הם מתחילים לריב ביניהם.
אני חושבת שנגיד, יכול להיות איזה כוח עליון שיבחר בקפידה, שנגיד, לא יש סכום של כסף, וזה לא חייב להיות בהכרח אנושי, והוא יחלק בצורה שווה את הכסף בנשים בהתאם לעבודה שלהם. לא קומוניזם, לא. קומוניזם זה נורא, אבל...
למה זה נורא?
בגלל שאנשים פשוט יכולים לא לעבוד ולהרוויח בדיוק את אותה כמות של כסף של אדם שמשקיע את החיים שלו ועובד קשה כמו חמור.
את כל כך צודקת. זאת הסיבה שלכן, למרות שקומוניזם על הנייר נשמע רעיון מצוין, שבפועל הוא לא כל כך הצליח, ואפילו במקום היחיד בעולם שבו זה הצליח, שזה בקיבוצים בישראל, בסופו של דבר זה יתפרק. זה כבר לא, אי אפשר להחזיק את זה.
נכון.
אבל זאת אומרת לא קומוניזם, אלא משהו אחר שיחלק בצורה הוגנת את המשאבים כדי שלא נצטרך לריב עליהם.
האופציה השנייה היא פשוט להגדיל את המשאבים. האם זה אפשרי?
חלק כן, חלק לא. כמו שאת אמרת, נגיד, טריטוריה, אדמה. כן, יש כמות מוגבלת של אדמה בעולם. בואי נדבר באמת על נושא המלחמות, ואני חושב שזה רעיון יפה לעשות את זה דרך אלכסנדר מוקדון. כי ככל שגנרלים מצביעים... ככל שמסתכלים על תכונות האופי שלהם, דווקא אלכסנדר מוקדון לא היה מהגרועים. זאת אומרת, למשל, מאוד ברור שהוא לא היה אכזרי. זאת אומרת, שהוא לא, ברגע שהאויבים שלו נכנעו, הוא הפסיק לריב איתם, ובניגוד למה שעשו רוב המלכים המנצחים בתקופה שלו, שזה הם היו מוצאים להורג את מלכי האויב ואת הגנרלים של האויב אחרי הקנייה שלהם, הוא אף פעם לא עשה את זה. זאת אומרת, ברגע שמישהו הפסיק ללחם, הוא התנהג איתו באופן הוגן, אז הוא לא היה מפלצת. אבל אין ספק שהוא אחראי למוות של המון אנשים.
נכון, האנשים שהוא לקח בשבי, אחרי שהם נכנעו, הוא באמת התנהג אליהם יפה, אבל האנשים שהיו באמת אכזרים, הם הרומאים.
כן, הרומאים היו באמת אכזרים. הרומאים היו הרבה יותר אכזרים ממנו, כי הם דאגו להעניש מאוד מאוד חזק את מי שנלחם נגדם אחרי שהוא נכנע. כן.
אבל למה הם רצחו את זה? מה הייתה להם ההנאה לרצוח אותם? הם נהנו מזה?
דבר ראשון הייתה הנאה, ופה אנחנו מגיעים לצדדים האפלים של נפש האדם. אם אתה מדברת על רומאים, תעזבי מלחמות בצד, הבידור החביב עליהם, כמו שאנחנו רואים טלוויזיה וסדרות, הם היו הולכים לקולוסיאום לראות אנשים אמיתיים רוצחים אנשים אמיתיים אחרים, וחיות אוכלות וכו'. כן.
כן, אני
אז
חושב...
לרומאים היה משהו מאוד אכזרי, ועוד הפעם, הם לא המציאו את זה, זה חלק בתוך הנפש האנושית, לפחות בתוך הנפש הגברית. כן.
אבל האימפריה הרומית הייתה גאונית, הם בנו המון דברים וכבשו את העולם, אבל עם כל השכל שלהם והגאוניות שלהם, למה הם בכל זאת התענגו על המוות של אחרים?
אז זהו, אז זה באמת מגיע לצדדים האפלים בנפש האדם. ולמנגנונים בתוך מוח האדם שתומכים בהם. אז בואי נתחיל מזה שהדחף התוקפני, זה את הדחף לתקוף אנשים, לתקוף אנשים אחרים ולהילחם, הוא חלק ממערכת הרגשות שאנחנו נולדים איתה.
באמת, למה האבולוציה תכננה את זה שנהיה תוקפנים? איך זה אמור לעזור לנו לשרוד?
זאת תשובה, זאת שאלה שבעצם נתנו עליה את התשובה כבר. זה כי המשאבים הם מוגבלים. Okay? בכל מקום המשאבים הם מוגבלים.
אבל רגע, אמנם המשאבים הם מוגבלים, אבל למה, גם אם המשאבים מוגבלים, למה התענוג הזה לראות אנשים מתים? או סובלים?
זאת כבר שאלה אחרת של מערכת ההפעלה הרגשית שלנו, שזה גם כן נושא מעניין שאולי שווה שנדבר עליו בהזדמנות. השאלה היא, מאיפה באות המוטיבציות האנושיות? לא מה אנחנו רוצים, אלא למה אנחנו רוצים את מה שאנחנו רוצים. והתיאוריה שהיום מקובלת בעולם, ושגם אני באופן אישי מאמין בה, זה שהרצונות הבסיסיים שלנו התעצבו במהלך האבולוציה על ידי הברירה הטבעית. זאת אומרת, בעלי חיים ואחרי זה שבטים, זנים של בני אדם, שהיו להם מערכות רגשיות מסוימות שהגדילו את הסיכוי שלהם לשרוד ולהתרבות, אלה שבסופו של דבר אנחנו רואים אותם פה היום, כי הם אלה ששרדו. וכמו שאמרתי, בעולם של משאבים מוגבלים, כן, דחף אגרסיבי זה דבר שעוזר, וליהנות מזה זה מה שמגביר את המוטיבציה שלך לעשות את זה.
אבל איך מתמודדים עם הדחף הזה? לראות אנשים סובלים וליהנות מזה זה נורא, ואנשים חכמים מבינים שזה נורא, אז איך הם מתגברים על הדחף הזה?
וואו, אז הנה, אני חושב שאת רואה את התשובה עם אלכסנדר מוקדון. זאת אומרת, אין ספק שאריסטו היה איש שוחר שלום ולא רצה מלחמות ולא אהב מלחמות, והתלמיד המוצלח שלו, ומה שלא תגיד אלכסנדר מוקדון, הוא היה תלמיד מוצלח, הוא היה איש ככל הנראה אדם מבריק, אדם באמת בחור חכם בצורה בלתי רגילה, כן, הוא באמת היה גנרל גאוני, כן, למד אצלו ויצא וכבש את העולם.
תזכיר לי ממה הוא מת.
אני חושב מת ממחלה, הוא מת ממחלה זיהומית, נדבק במשהו ומת מאוד מהר, כן.
אתה זוכר שפעם אמרת לי שלכל אדם יש צדדים טובים, לדוגמה, וגם צדדים רעים, אין כזה, כן. אין כזה אדם מושלם. לדוגמה, נפוליון בונפרטה, איך שהוא התנהג ליהודים ודאג וחשב על חופש, זה היה מדהים, אבל איך שהוא גנב את הקטר והפך לקיסר, זה נוראי. אותו הדבר לגבי דוד.
וכל האנשים, מאלה שלקח לקסר את הקטר והפך לקיסר, זה כל האנשים שמתו באירופה בגלל מלחמות נפוליון. כן.
כן.
ושוב, ודרך אגב, גם נפוליון היה הוגן לשבויים. כן, בניגוד להרבה גנרלים היום. נגיד ככה, כשאת מסתכלת על אלכסנדר מוקדון ועל נפוליון, הם התנהגו יותר יפה מאשר רוב האנשים שמתנהגים היום ונלחמים. עוד דבר נורא חשוב שצריכים לדבר עליו בשאלה למה יש מלחמות בעולם, שלעיתים קרובות יש מלחמות בעולם כי הן טובות למנהיגים. זה חשוב, אז אני אגיד את זה עוד הפעם. לעיתים קרובות יש מלחמות בעולם כי הן טובות למנהיגים, הן מאפשרות למנהיגים לבסס את השלטון שלהם על העם שלהם. תראי, לדוגמה, יש ספר שכתב נתן שרנסקי, הגיבור, אסיר ציון.
מי הוא היה?
הוא לא היה, עוד חי. נתן שרנסקי הוא גיבור אמיתי. הוא היה יהודי שגדל בברית המועצות, והיה ציוני, רצה לעלות לארץ, הסתבך מאוד עם המשטר הקומוניסטי.
למה הוא הסתבך?
כן, כי הם היו מאוד מאוד נגד ישראל, והם לא רצו הגירה. נתן שרנסקי כתב ספר על שבו, בשבחי הדמוקרטיה, ובו הוא שם לב, הוא הסב את תשומת הלב לכך שבאופן כללי אין מלחמות בין דמוקרטיה לדמוקרטיה אחרת. שכשאתה מסתכל על איפה יש מלחמות בעולם, מלחמות יש או בין דיקטטורה לדיקטטורה, או בין דיקטטורה לדמוקרטיה. והוא אמר למה? הוא אמר כי במדינה שבה השליט נבחר, כן, אין לו אינטרס ללכת ולהילחם כי זה לא פופולרי. אבל במדינה שהיא מדינה טוטליטרית, לשליט יש אינטרס להפנות את הזעם ותשומת הלב של העם שלו כלפי חוץ, לשסות אותם במישהו אחר, כן? כדי לבסס את השלטון שלו. רק אני אשמור עליכם, רק בעזרתי ננצח וכו'.
אז זה סוג של מלחמה אתה מעדיף. דיקטטורה בדיקטטורה, דמוקרטיה לדיקטטורה. אני יודעת, דמוקרטיה, כי אז אם זה דיקטטורה לדיקטטורה, אז אין תקווה. אם זה דמוקרטיה ודיקטטורה, אז יש תקווה.
המלחמות הצודקות, המלחמות שאנחנו חושבים שמן הראוי היה להילחם אותם ולנצח אותם, למשל מלחמת העולם השנייה, זאת מלחמה שבה בסך הכל הדמוקרטיות, זאת אומרת, אנגליה, ארצות הברית ועוד כמה מדינות דמוקרטיות, הצליחו לנצח את גרמניה הנאצית ואת יפן הקיסרית. אז אמרנו שאנשים נאבקים על, על משאבים מוגבלים, ושזה משפר את סיכוי ההישרדות שלך, אם אתה תנסה בעולם של משאבים מוגבלים, להשיג לעצמך כמה שיותר משאבים, בייחוד משאבים שאין מהם מספיק. כן? ואחד הדברים שהאבולוציה ציידה את כל בעלי החיים בו, לפחות את בעלי החיים, בעלי החוליות, זה בדחף תוקפני.
האם כסף הוא אחד מהמשאבים הבלתי מושגים האלה? תמיד אפשר לייצר עוד.
כן. כסף זה, זה דוגמה למשאב שהוא לא משחק סכום אפס. זאת אומרת, בכלכלה, כשאתה מסתכל בכלכלה, אתה רואה שיש למעשה כלכלות פתוחות, זאת אומרת, כלכלות שמאפשרות שוק חופשי, או שוק כמעט חופשי, מגדילות את כמות ההון. זאת אומרת, מייצרות עוד ועוד נכסים ועוד ועוד הון. כן, אז זה דוגמה למצב. למשל, כן, דמוקרטיות בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל יותר עשירות מדיקטטורות, כי הדמוקרטיה מאפשרת לאנשים להתנהל, לסחור בצורה חופשית ולצבור עוד הון. וזה לא משחק סכום אפס.
השיטות מלחמה מאוד מאוד השתנו מאז, לדוגמה.
השתכללו, פחד אלוהים.
פעם זה היה עם חרבות, ועכשיו זה עם מקדחים, ועכשיו זה בכלל בעזרת מכונות. אבל זה תמיד נשאר אותו דבר, הרצון לרצוח אחרים. למה? זה רק המצאים משתכללים, אבל למה הרצון לא משתכלל?
את יודעת, את מזכירה לי חילופי מכתבים בין שני גאונים, שאני חושב שאת שתיהם, את שניהם, גם את וגם אני אוהבים. וזה אלברט איינשטיין וזיגמונד פרויד.
מה, הם חילפו ביניהם מכתבים?
כן, הם הכירו היטב אחד את השני.
הם אהבו אחד את השני?
מאוד, כן. השורה התחתונה זה, אני חושב שכן. אהבו אחד את השני, אבל זה כן אבל.
הייתה ביניהם תחרות?
היה מורכב, היה ביניהם קצת מתח. בסוף שנות ה-20, העולם רק התאושש ממלחמת העולם הראשונה, שהייתה איומה. כן, אנשים לא ידעו, קראו לה מלחמת העולם, כי עוד לא ידעו שתהיה עוד אחת, כן. ואם זאת פרויד, וזה אחד הדברים, לא רק הוא, אבל הוא היה מאנשים, שראו שזה הולך לקרות עוד פעם. זאת אומרת, פרויד, שפיצח הרבה מאוד מהנסתרות של הטבע האנושי, הוא הצביע על הדחף התוקפני ומאיפה הוא בא, והוא אמר, זה הולך לקרות עוד הפעם.
מאיפה הוא ידע?
ואיינשטיין, כי הוא היה חכם. הוא מסתכל על הטבע האנושי והסיק מסקנות, הוא היה איש מאוד נבון. ואיינשטיין, שכמובן היה גאון בפיזיקה, היה גם אדם שהיה הומניסט, הוא רצה להרבות את השלום ואת הטוב בעולם.
ברור.
והוא ניסה להקדיש את המאמצים שלו, כל החצי השני של החיים שלו, בזה הוא התעסק בהרבה. ואז פנו...
לא הצליח לו.
פנתק, נכון, אבל הוא השתדל, הוא באמת השתדל. וחלק מההשתדלות הזאת הביאה לחליפת המכתבים בין פרויד ואיינשטיין. בסוף שנות ה-20, איינשטיין פונים אליו ומבקשים ממנו לכתוב משהו על, על למה יש מלחמות בעולם ואיך אפשר למנוע אותן. ואיינשטיין אמר, תשמעו, אני פיזיקאי, אבל בווינה יש איש שאני מכיר אותו שהוא חכם גדול והוא מבין בנפש האדם, ואני חושב ששווה לשאול גם אותו. ואז איינשטיין כותב לפרויד ואומר לו, ידידי היקר, ביקשו ממני לכתוב על השאלה למה יש מלחמות בעולם, ואני חושב שאתה מבין בזה הרבה יותר ממני, בוא אני אגיד מה אני חושב ובוא תגיד מה אתה חושב, וככה נוצרה חליפת מכתבים, ושניהם ידעו שיפרסמו את המכתבים, זה היה המטרה שלהם.
שיפרסמו את המכתבים ביניהם?
כן, והם התפרסמו תחת השם מדוע מלחמה, ורום קריג, כן, בגרמנית, why war. וכל אחד מהם אומר, בדיוק מדבר על השאלה הזאת, מדוע יש מלחמות בעולם, והרבה יותר חשוב, ומה צריך לעשות כדי למנוע אותם.
הם התווכחו אחד עם השני?
כן, אבל התווכחו, כן, ואיינשטיין היה יותר אופטימיסט מאשר פרויד.
אבל זה היה ויכוח מהסוג הנעים, ויכוח
כן, לשני. כן, 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 לא, לא, ברור לגמרי ששניהם. תראי, היה בין קצת דם רע מהסיבה הבאה.
כן.
איינשטיין כבר היה חתן פרס נובל.
פרויד לא?
ופרויד לא. פרויד לא קיבל מעולם את פרס נובל. פרויד מאוד רצה לקבל את פרס נובל. כן. כן, לא, גם הגיע לו פרס נובל. והוא לא יקבל כי היו היבטים לא מדעיים בתיאוריות שלו. כן? ובדבר הזה נחזו אנשים שלא נתנו לו פרס נובל. ובאיזשהו שלב שאלו את איינשטיין, האם הוא חושב שפרויד צריך לקבל פרס נובל? והוא סוג של אמר לא. כן, הוא סוג של אמר, וזה היה חלק חשוב מהסיבה שבגלל איינשטיין, שפרויד לא קיבל את פרס נובל, ופרויד זכר לו את זה, בגלל שאיינשטיין, אך זה איינשטיין קצת התחרט. אם כבר את מזכירה את זה, אז בהתחלה של מדוע המלחמה הזאת, איינשטיין אומר לפרויד, תשמע, אני לא כל כך האמנתי בתיאוריות שלך, אבל הנה קרה משהו, והוא מספר על משהו, איזה, משהו מהחיים שלו, והתחלתי להבין שתיאוריית ההדחקה שלך היא מאוד מאוד עמוקה. זאת אומרת, הוא מפרגן לו באיזשהו מקום, אומר לפרויד, שמע, האמת היא, אולי קצת הגזמתי, שאמרתי, הוא לא, כל הדברים האלה לא מפרשים, הם שניהם היו אנשים מאוד עדינים,
וזה סאבטקסט. חבל ששניהם לא קיבלו פרס נובל.
כן, נכון, חבל שפרויד לא קיבל. איינשטיין קיבל פרס נובל.
אני חושבת שבהחלט מגיע לפרויד אחד.
כן, גם אני חושב. אבל כך או כך, כן, שניהם מאוד העריכו אחד את השני, ואז מתחילה חליפת מכתבים מאוד מעניינת, שבדיוק נוגעת בשאלה שאת שאלת אותי. מדוע יש מלחמות בעולם? ואני חושב שלגבי הסיבות למלחמות, היו הסכמות ביניהם. אבל לגבי מה לעשות כדי שלא תהיה מלחמה, איינשטיין היה הרבה יותר אופטימי מפרויד, ולצערנו הגדול, ההיסטוריה הוכיחה שפרויד צדק יותר מאיינשטיין. זאת אומרת, איינשטיין דיבר על כל מיני מנגנונים הגיוניים שבעזרתם אפשר יהיה לגרום לאנשים שמלחמות לא ישתלמו להם. ופרויד אמר, זה כמובן עשוי לעזור קצת, אבל אתה צריך להבין שהמוטיבציות האנושיות העמוקות ביותר הן לא רציונליות. הן לא רציונליות והן יכולות להיות מאוד אכזריות.
ומסוכנות.
שמערכת ההפעלה שלנו היא כזאת שיכולה לגרום לשפיכות דם נוראה בקלות גדולה. כן? ואני חושב שאלה הם הסיבות העיקריות שבגללם יש מלחמות בעולם, בגלל המשאבים המוגבלים, הטבע האנושי, והעובדה שלהרבה אנשים יש מה להרוויח מהסבל הנורא הזה.
אני חושבת שאיינשטיין צדק, אפשר פשוט לגרום לזה שהמנהיגים לא ירוויחו כלום במלחמות האלה, ככה הם יפסיקו להתקיים.
כן, היו לו כל מיני רעיונות איך לעשות את זה, אבל המציאות היא שלמנהיגים יש המון מה להרוויח מלחמה. תראי לדוגמה את הסכסוך הישראלי-ערבי. זה בעצם סכסוך של דמוקרטיה ודיקטטורות.
מה הדמוקרטיות ודיקטטורות מרוויחות? מה הצד הדמוקרטי מרוויח ומה הדיקטטורי?
יש רק דמוקרטיה אחת, אמיתית, במזרח התיכון, וזה אנחנו.
חבל.
נכון, מאוד חבל.
אבל זה יצא עלינו.
כן, נכון. אבל תראי, בגלל זה אנחנו מסגשגים. אין ספק שאנחנו המדינה מסגשגת ביותר במזרח התיכון. וזה בגלל שדמוקרטיות מהטבע שלהם מאפשרות יותר שגשוג. אבל נגיד, מה שחשוב כדי להבין מדוע יש סכסוך כזה גדול במזרח התיכון, זה כי המאבק ביהודים, בציונים, במדינת ישראל, מהווה גורם מלכד לכל העולם הערבי, ובהקשר יותר גדול לכל העולם המוסלמי, שאלמלא זה היו רבים אחד עם השני, וגם היו הרבה מאוד מריבות בתוך המדינה. זאת אומרת, השליטים, תראי לדוגמה את נסראללה, כן? נסראללה השתלט בכוח הלבנון, ואין ספק שהרבה מאוד לבנונים רוצים להיפטר ממנו. ומה שהוא משתדל מאוד לעשות זה להפנות את הזעם של האוכלוסייה בלבנון נגד ישראל, כן? כדי שהם יריבו עם ישראל ויסנאו את ישראל, והוא יוכל להגיד, אני שומר עליכם מפני ישראל. כן?
תזכיר לי, מי הוא נסראללה?
חסן נסראללה. חסן נסראללה הוא המנהיג של ארגון שנקרא חיזבאללה, שזה ארגון דתי קיצוני של המוסלמים השיעים בלבנון, שהם המיעוט הגדול ביותר. לבנון מורכבת מכמה קבוצות מיעוטים, והמיעוט הגדול ביותר מבחינה דמוגרפית זה השיעים, ונסראללה
הוא המנהיג שלהם, הם רוצים להיפטר ממנו קשות, אבל אז הוא מפנה את הדם שלו נגד ישראל כדי ש...
זה מה שהוא מנסה לעשות עכשיו. והשאלה אם זה יצליח, עד עכשיו זה עבד לו לא רע, עכשיו יש סדקים.
הלוואי שהסדקים האלה יפרקו את הזה.
כן, נכון, נכון. אז בקיצור, אז אני חושב שדיברנו על השאלה למה יש מלחמות בעולם, וראינו שבהינתן הטבע האנושי כמו שהוא, ובהינתן היתרונות למנהיגים בזה שהם מובילים את עמם למלחמות, קשה מאוד להיפטר מהרגל הרע הזה שלנו, נכון? אולי, נעמי, מי יודע, אולי את והדור שלך, אולי אתם תצליחו איפה שכולם נכשלו עד עכשיו.
The end.
The end.